ישרנו, שהפסקה מדברת קודם כל על שתי מישורים, על כנסת ישראל ועל האומה הישראלית. שכנסת ישראל זה מדרגה רוחנית, גילו של הקדוש ברוך הוא, והאומה הישראלית זה הופעת החיים היסטורית הממשית, שהיא עצמה מלא מחולקת לחומריותה ורוחניותה, או כמו שהוא יותר משך על ההיסטוריה והאמונה שלה. שזה האידאה האלוקית והאידאה הלאומית ששרויה בתוך, כמו שאמרנו, שמבחינה היסטורית, האומה הישראלית היא רק ביטוי של כל מיני תהליכים שקורים בעולם, שנתנה בעולם, שעוד תמצא דוגמתה בישראל. בהקשר למצב זה, כביכול, האומה הישראלית היא מושפעת או משקפת תהליכים שקורים בכלל העולם. אבל כשמדברים על אמונתם, מכוונים לא רק מה שמשקף מה שקיים, לא תמצית נושון המיצוי של מה שקיים, אלא היא מה שמעוררת את כל המציאות כולה, כן? כמו שהרב אמר, שהמקור המשפיע את הטוב והאידיאליות לאמונות כולם. כמו שהסברנו אתמול בהרחבה, שמבחינת התהליכים העמוקים, מה שמחולל בכלל את כל התמורות ההיסטוריות בכל העולם, זה רוחם של ישראל, שדברי תורה פערים בימים כנטיות, והאומה הישראלית הולכת ומתגדלת, ומלא מערערת ושוברת את כל הסדרים העולמיים שהיו עד עכשיו, שלכן בעקבות הדבר הזה יש הרבה אירועים היסטוריים שקורים בעולם, בדיוק כמו שדיברנו באורות המלחמה, שראית מלחמות בעולם צפה לערב של משיח, צריך גם כל מיני תמורות תרבותיות, ושינויים שקורים בפני העולם, יסודם הוא בזה שיש כאן משהו עמוק בחיים ישראלים שמעורר תביעות חזקות מן העולם, הוא לא יכול לשאר בסדרים הקודמים. זה מצד התהליך הפנימי, רק שנייה, אבל מצד התהליך הגלוי, מכיוון שבמאה הישראלית הכל הוא נעשה בצורה של אם שומע בישן תשמע בחדש, בצורה של רצף של בין הדורות כולם, בצורה מאוד מאוד עדינה, שלא מגבילה את עצמה להגדרות מסוימות, אז התמורות בעם ישראל לא נראות בצורה כזאת חדה במעבר מתקופה לתקופה. דור לדור יש שבח מעשיך, יש השתפכות, אבל הכל נעשה ברציפות של אדרבה, אם שמוע בישמע תשמע מחדש. ואיפה ניכר יותר תמורות ושינויים היסטוריים? דווקא באומות העולם שהשתעבדו לאליליות, להגדרה מסוימת, והיא פתאום פושטת צורה. ולבשת צורה, ומתגלה בצורה אחרת, ולכן, מבחינת התהליכים הגלויים, זה נראה כאילו, באומות העולם, התהליכים קדמו לישראל, וישראל בעצם מגיבים, בעקבות כל התמורות שקרו שמה, לסגנון לבוש חדש, שבא בעקבות הקושיות שמקשים עלינו, התמורות, המבינים הפסיכולוגיים השונים שנעשים בעולם, אז זה נראה כאילו, שאצל עם ישראל זה קורה אחר כך, זה מבחינת הנימוש ההיסטורי, אבל מצד התהליך הפנימי, ברור שמה שמוביל את כל התהליכים האלה, זה עומק האמונה הישראלית, שהוא המקור המשפיע את הטוב האידיאליות לאמונות כולם. בסדר? כן?
זה מה שכתוב בפסקה של צדקה, שהקבלה היא
בדיוק. זה מכיוון את מה שעתיתי לומר. זה בדיוק מה שהרב כותב באורות ישראל פרק A, שצחצה הקדוש ברוך הוא שפיזר את כל הכישרונות ואת כל העמים, הוא אמר, אבל בחיצוניות אומות העולם משפיעים על ישראל, אבל בפנימיות ישראל משפיעים על אומות העולם. זה בדיוק זה, בדיוק. מה זה? לא שומע. אתה לא שמפסיק ברור עוד פעם, תשתדל יותר לאט יותר אולי צמוד לרמקול.
לפי מה שהרב קוק אומר, זה באמת יש קבלה. יש קבלה
לאומות העולם. אני אסביר. כן, אני אסביר. כי בסופו של דבר, כמו שאמרתי, כמו ששם כתוב, שמבחינת החיצוניות יש קבלה, וכמו שגם כאן, זה נכון לומר שמצד הסגנון והכלים, אז יש השפעה. זאת אומרת, הכוונה, הרמב״ם לא היה צריך את אריסטו, כדי לגדל את העומק של שפת הראשונים. אבל כאן היה צריך את אריסטו, שבקושיות שאריסטו מקשה, ובכלי המחשבה שאריסטו בונה, ובמבינים הפסיכולוגיים שאריסטו בונה, אז הם בסוף שבא, כן אפשר לומר, שקיבלנו את תמימות העולם. אותו דבר על הלאומיות, לפני 200 שנה. האומה הישראלית שבה לעצה לא בגלל שאירועי החזירים בסרביה הקימו מדינה. ולא היינו צריכים אותם לזה, אלא כי נרצה אבונה, כי לקחה מיד השם כפלה עם כל חטותיה. אבל זה שהאומה הישראלית מתורת התחייה, זה מורה רנסנס לזה כל העולם. ועל מילה סלומות עולם פתאום מפתחים שפה כזאת של מבניות לאומית, של שיטת כלכלה לאומית, של רנסנס, של חידוש של שפה, של דגלים, של כל מיני כאלה, ועד בקשר המסלב דקן, כאילו אנחנו מקבלים מהם. למה? כי ברגע שאומות העולם קשורים יותר לקושיות, אנחנו יותר תרוצים, אבל הקושיות בונים חידות של דברים, והגדרות של דברים. זה בדיוק מה שנקרא כלים, זה מה שהרב שם אומר בפרק A, זה החיצוניות, שזה כלים שאנחנו מקבלים מהם. הכלים האלה, הם קשורים לעולם המוגדר, ואת העולם המוגדר כן אנחנו מקבלים מהם. אבל צריך לדעת שכל עולם המוגדר הוא רק פרי של התופעות הבלתי מוגדרות, הציליות שקשורות לעולם האמוני שלנו. זה מובן?
כן.
ביר? בדיוק. זה משפט הבא, שאנחנו משלים את הדברים, הוא מלא הכוח המבקר את כל המושגים האמוניים, עד שהביאם למדרגת שפה ברורה לקרוא כולם משם השם. ולוקח קדוש ישראל, אלוקי כל הארץ יקרא. זה שלב שלישי, שחוזרת השפעה מישראל לאומות העולם, אבל אחרי שזה כבר מתגבר בשפה המוגדרת של אומות העולם, שזה מה שהרב אומר, הכוח המבקר. כי זה כבר מתחת לזה שיש כבר כל מיני תופעות בעולם, יש רנסנס של לאומים מצלמות העולם, או יש פילוסופיה בתקופת הרמב״ם, או יש תביעה לעצמיות בתקופת הרנסנס, כל מיני תהליכים שקורים בתוך העולם, שמחדדים לדרך הכלים של אומות העולם. ישראל, אמרתי מקודם, מקבלים מהם את הכלים, אבל זה לא מדויק. הם מדייקים את הכלים האלה, הם מבקרים אותם, הם מסירים מהם את הצד הגס שבהם, והם מגיירים ומקבלים את הצד הטוב שבהם, שזה בעצם הכוח המבקר את כל המושגים, שהוא בא רק בעקבות מה שאומות העולם יצרו כל מיני תהליכים, ואנחנו מגיבים אליהם, אנחנו באים לכאורה אחריהם, אבל לא בצורה של מושפעים מהם, אלא בצורה של מבקרים אותם. נמצאים יודעים שיש שלושה צורות יחס בין ישראל למות העולם. מבחינת האור, עם ישראל לא רק המשפיע. מבחינת הכלים, אומות העולם הם אלה שמייצרים את הכלים, שזה מה שאנחנו כאילו מקבלים מהם. ואחר יש שלב שלישי של ביקורת, ששם כביכול אנחנו מגיבים למה שקרה אומות העולם, אבל אנחנו מזכחים, מדייקים, מה שאומר, להביא כולם למדרגת שפה ברורה, שאלוקייך, קדוש ישראל, שהצד הישראלי המזוכח, אלוהי כל הארץ יקרא, שגם כל האוניברסליות תחיה בהתפדות הזאת של תוכן החיים הישראלי. בסדר, הבנתם? כן, זה בעצם ההשלמה של פסקה א', שבעצם, כמו שאמרנו פעם שעברה, מתארת את כנסת ישראל ממש על פי הצד הגלוי שלה, על פי הצד בעולם הזה נשפט, רצינו באומה הישראלית ממש. כמו שרצינו לכוון את זה יותר לקומת הנפש של החיים הישראלים, שרק אמרנו שיש איזושהי התאמה עמוקה פנימית בין ההופעות המשות הישראליות לבין ספירת כנסת ישראל, שהיא ספירת המלכות. שכמו שהיא סוף עד כל דרגין, שכל המדרגות הן לא שמצאות מעליה, אבל סוף מעשה מחשבה תחילה, אנחנו יודעים שמידת המלכות היא אחרי כל המידות כולם. אבל צורה עמוקה פנימית, יש ביטוי כזה בחסידות, שמלכות סלקה עד לסוף, היא יונקת מהמקום הכי הכי עליון, אותו דבר גם האומה הישראלית, היא המיצוי של כל התהליכים העולמיים, הצורה עמוקה פנימית היא זאת שמחוללת אותם, ויש מלא התאמה בין הביטוי כנסת ישראל, לביטוי האומה הישראלית ממש. מכאן אנחנו עוברים לפסקה ב', ששם הרב חודר לקומה יותר עמוקה במציאות החיים הישראלית. אני אומר בזהירות, זה אולי קצת מקביל לקומת הרוח. הוא אומר הרב, אני אומר, זה רק בזהירות, רק כזה סדר את הדברים, לא כזה מדויק, אבל בוודאי, שם כאן אולי יותר עכשיו קומה יותר משמעותית, יותר פנימית, בחייה של האומה הישראלית. כנסת ישראל, היא הגילוי הרוחני, העליון שבהוויה האנושית. כשם שאין להתפלא, על אשר במוח ובלב ישנם גילויים חיים כאלה, שדוגמתם אין הם מוצאים מכל הגוויה כולה. כן, אני אתפלא על גילוי החיים של הפלאות, הניסים, הנבואה, רוח הקודש, במעלתו העליונה, התקווה הנצחית, הניצחון על כל מפגע, שהם מתגלים בצורה עליונה, המפליאה את כל לב הוגה וכל מוח חושב. כנסת ישראל היא גילוי זרוע השם בעולם, יד השם בהוויה, בבניין הלאומי. יש לה בוודאי יחס גדול עם כל מה שהוא יותר נשגב ונערץ, קדוש באומה במציא כולו, בכל היקפו הגשמי והרוחני. באופן אחר אי אפשר לחשב. אז הרב כאן מתייחס לעם ישראל, ואולי מוסיף כאן משהו שלא כל כך הודגש בפסקה הקודמת, את ביטוי המוח והלב. כאילו הפסקה הקודמת יכול להיות שהיינו יכולים לסכם אותה, שהיא בחינת הלב. כן? כמו שאמרנו, כי לב הוא גם משפיע על כל האיברים, גם מושפע מכל האיברים, והוא זה שבעצם הופך להיות הכוח הפועם, שממש מלכד ומחיה את כל התהליכים הגלויים שבמציאות. אבל כנסת ישראל היא לא רק לב, היא גם מוח. ובתור מוח, זה כבר מבטא משהו יותר עמוק, משהו שהוא לא רק שייך למערכת התפקודית הקיומית, אלא מביט על הכל מעוף הציפור, מאיזשהו מקום עליון שנמצא מלמעלה. שהרב כאן, כביכול בפסקה כאן בא, כאילו להתנצל למה יש צורך בדבר כזה שנקרא כנסת ישראל, למה יש צורך בעולם שלנו, במדרגת חיים שהיא נבדלת מן העולם, שהיא נמצאת מעל להופעות הלאומיות הרגילות של שאר העמים. למה שלא יהיה כל המין משווה, כמו ששואל הקוזר מהראשון, כמו שהמהר"ל בתפארת ישראל בפרק הראשון כביכול שואל. הרב כאן אומר, כל מתאר את זה, כמו שבגוף האדם יש המון המון איברים, אבל יש שתי איברים שהנשמה תלויה בהם, שהם המוח והלב, יש משהו מהותי באורגניות של כל איברים כולם, שמצריך סוג של איברים שהם לא בסטטוס של כל איברים כולם, שהם מבדלים מהם, לא בגלל שהם מנותקים מהם, אלא בדיוק הפוך, בגלל שהם יוצרים את סיבת האורגניות בין כל האיברים כולם, כדי שהיד, הרגליים, הציפורניים, האוזניים, הגבות, לא יהיו עומדים בפני עצמם, אלא יהיו קשורים למארג יותר אחדותי. האחדות צריכה לבוא ממקור יותר עליון. ובזה יש צורך בשתי תנועות, במוח ולב. מוח שהוא בעצם לא משאיר את החיים כמו שהם, אלא תמיד מחבר אותם אל מה שמצא מעבר אליהם, יותר יוצק את המשמעות, את הלמה, לאיזה יד כל החיים כולם נעדו, ויש את הלב שאת אותה תנועה של המוח הוא מחבר אל המציאות עצמה, הוא מחדיר אותה לתוך החיים עצמם. זה בחינת אתה הוא שלא נברא עולם, ואתה הוא מי שנברא עולם. או מה שאנחנו מכירים במשך הפרק שלנו כאן, הבחינה של האור המקיף והאור הפנימי, מה שעבטר בישראל ישורון בפסקה זין. שלכן באומה הישראלית יש את האור המקיף שקשור לבחינת המוח, ויש את האור הפנימי שקשור לבחינת הלב. אבל שתיהם גם יחד, בזכותם, כל האיברים כולם לא נשארים בתוך איזה מבנה פירודי שכל פרט ופרט מבנה עצמו, אלא יש להם איזשהו עיקרון על אחדותי שמלווה את כולם. הביטוי שרק אני מזכיר, כן, זה בעצם מה שרק אני אומר, כנסת ישראל כבר בתחילת הפסקה, היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית, ולתתך העליון לכל גוי הארץ. כאן הרב פחות מדבר איך היא שיקוף מן התורה של כל מה שקורה בעולם, שזה היה הפסקה הקודמת, אלא יש בה משהו שהוא עליון יותר, נבדל. זה בעצם מאיר לנו שכל החיים כולם לא מתחילים מתוך הפרטים, מתוך כל ההסקפות של 70 עמים, אלא יש מאחורי העין, קוטנות אור בעין, יש את האור באלף, את האומה היחידה שעומדת בשור של הכל. הביטוי של הרב כשם שאין להתפלא, מזכיר לנו כמובן את דברי בעל הטורים, כן, מפני לעשות, מחבר רוחני וגשמי. אין להתפלא, זה הכוונה, כי יכול יש פלא, כי יש כאן חיבור של שתי דברים שונים לחלוטין, של מציאות מאוד מאוד רוחנית, ומציאות מאוד מאוד גשמית, ואיך הרוחני והגשמי, כן, מה שמאז תמיד יטריד את המין אנושי, כל הסוגיה הפסיכופיזית, איך עולמות רוחניים נוכחים בתוך מציאות גופנית, למה אם לאדם יש פתאום פצע, זה גם משבש את שמחת ליבו, והוא פתאום נהיה עצוב, ולמה אם פתאום אדם דיכאוני, זה משפיע גם על הגוף שלו, שזה מערכות לכאורה, לא חברו את זה, זה הפלא, אבל אין להתפלא, כי יש שתי עברים האלה, שנקראים המוח והלב, שהם כביכול, הליבושים שלהם, מלובשים גופניים, ביולוגיים, אפשר ללמוד אותם, במדעי המוח ומדעי הלב, אבל מה שחי בהם, זה משהו נשגב יותר. כמו שאמרתי, בתנועה המיוחדת הזאת, של היחסים המיוחדים בין המוח ובין הלב, מה שהמוח מכוון לצד, מה שקרא צטינטלי, שנשגב מהחיים, והלב מחדיר את הצד האמיננטי, על הצד שחודר לתוך עם עצמם, כן? שזה, כמו שרב כאן קצת יותר מפריט, ככה נתפלל גילוי החיים של הפליות, הניסים, הנבואה, רוח הקודש, במעלתו העליונה, התקווה הנצחית, הניצחון לכל מפגע. אני חושב שיש כאן, צריך לקרוא את זה ככה, אין בעיה גילוי החיים של הפליות נקודתיים, כי זה כל הסוגיה של הפסקה שלנו, של אין להתפלא, של אפילו לעשות, של איך עולם מוכני מתחבר לעולם גשמי. ועכשיו יש פירוט על הפליאות האלה, מלמעלה למטה. זה מתחיל מניסים, שניסים בצורה כללית, זה קשור למשהו שהוא מעל חוקי הטבע, שהוא משברר את חוקי הטבע. יש את הנבואה, הנבואה זה כבר איך התוכן הזה שמעל חוקי הטבע, מדריך את המציאות, נבואה מלשון ניב שפתיים, שזה בעצם לא רק משהו שמשברר את המציאות ו... מפגיש אותנו משהו שמצא מעל החיים, אלא יש לו משהו מסוים שכן רק ניסים באו רק על ידי נביאים, שהם זה שידעו איך לקחת את הניסים ולגדל בעקבותם את החיים. אחרי יש תורך קודש מתו עליונה, זה כאילו הבחינה כבר, תורך קודש מעלה פחותה מנבואה, אבל במתו עליונה זה כל הכתובים, שזה כבר מה ש... ספר תהילים של דוד, משלי שלמה, שזה כביכול כבר כן בא בתוך החיים עצמם, אבל אנחנו מזהים בו, כמו שהרב דומה, רוח קודש שמתוצאת בתוך בית המדרש שלנו. ובתוך זה יש גם בחיים הפשוטים של האומה, תקווה נצחית, שהאומה לא, אף פעם לא נחלשת, זה כבר כאילו ממש לא ניסים, ולא נבואה, ואפילו לא רוח קודש, אבל יש איזה כוח חיים נצחי שדוחף את האומה ומורה בתקווה, וזה מגיע עד לרמה של המלחמות בפועל, של הניצחון על כל מפגע, שלכן כל אומה שקם עלינו בזרוע, כן, במערכות הגופניות, המלחמתיות שלנו, אנחנו מצליחים להתגבר על כל חולשה שבאה מבחוץ, כי הניצחון שלנו יונק מהתקווה הנצחית, שיונקת מאורך הקודש, שיונקת מהנבואה, שיונקת מעולם הניסים, כל זה חלק מסדרי הפלא של איך עולם נשגב, חי בתוך המציאות הממשית שלנו. כן, שבנוצרו עליונה, המפליא עוד פעם, פעם נוסף שאנחנו חוזרים לביטוי, מפליא כאן בפסקה את כל לב הוגה, וכל מוח חושב, ועוד פעם יש כאן בחינת לב ובחינת המוח, שהם שתי הזרועות האלה, שמאפשרים לכל התהליכים הגדולים של האומה, מאפשרים לה לחדור לתוך המציאות עצמה. אתם מבינים, הפסקה כאן לכן, היא לא כמו הפסקה הקודמת שמדברת על התפקוד בפועל, ויחסי גמולים בין ישראל למות העולם, אלא, ולכן אמרתי, עולים מקומת הנפש, והיא נפה, שהצד הגלוי לקומת הרוח, שהרוח, כמו שהמדרש אומר, עולה למעלה ועודת למטה, שהיא מחברת את הנפש לנשמה, שהיא יוצרת את המפליא לעשות את זה. זה מה שאומר, כנסת ישראל היא גילוי זרוע השם בעולם. יד השם בהוויה, כמו שאר מסביר בעולת ראיה, ביד חזקה וזרוע נטויה, זרוע זה תמיד יותר מבטא משהו פוטנציאלי, כן? כמו זרע שעתיד לגדול עץ, או כמו... הזרוע, העבר הזה ביד, שכן, זרוע נטויה, שהיא נטויה עלינו, שיש בו בעצם את כל הכוח השרירי, שהוא בעצם מוכן לפעולה. יד, כמו יד אבשלום, תת לכם יד ושם טוב בינימנו, זה יותר הנוכחות בפועל. הזרוע מפעילה את היד, יש את מה שזה בכוח, ויש מה שזה בפועל. ולכן כתוב, שכנת ישראל היא זרוע השם בעולם, יד השם בהוויה. אפשר להגיד את זה, שהכוונה עולם לעומת הוויה, כמו שאמרנו בפסקה הקודמת, שעולם זה משון העלם, שבמציאות העולמית זה הכל גנוז רק בכוח, אבל כשאתה עולה לקומה של הוויה, של קריאה בשמות, שזה שלב יותר מפותח, אז רואים איך כל הכוחות הפוטנציאליים שגנוזים עמוק עמוק בתוך האומה, איך הם גם נוכחים בצורה ממשית של חיים, שכן בבניין לאומי ויש לה ועדה יחס גדול, עם כל מה שהוא יותר נשגב ונערץ, קדוש הוא אומר, מוציא כולו, כל הגופו הגשמי רוחני, שזה בעצם מזכיר לנו, שאנחנו לא רק עסוקים בתיקון העולם הזה, אלא על ישראל גב הטוב וזו בשחקים, שחוץ גנת ישראל, כל העולמות כולם, כל המדרגות גם העליוניות, בכל היקפם הגשמי רוחני כולם, מתרוממים כתוצאה מדבר הזה, כי זה סודה של האומה, שהיא מחברת שמיים וארץ, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ, שיוצאת את החיבור העמוק הזה, בין ארץ לבין שמיים, זה כבר בדיוק יותר עמוק, בסידור החיים של האומה, עם פסקה א' אמרה, עשר לי התמצית, הריכוז, של כל מיני תהליכים שקורים בתוך העולם, פסקה כאן אומרת, כנסת ישראל, תפקידה לחבר שמיים וארץ, בדיוק כמו שהלב והמוח, תפקידם לחבר את הגוף אל הנשמה, ככה גם כאן, כנסת ישראל תפקידה לחבר את כל התהליכים העולמיים, להזכיר שם שיעור משהו יותר נשגב, יותר גדול, כן, יותר קדוש ומורה מצוי כולו בכל כפו, באופן אחר אי אפשר לחשב, ואי אפשר לחשב בכוונה, כי זה כל סוגת המחשבה, כל סוגת המחשבה, זה מה שאמרנו, עיקר חידוש הפסקה שלנו זה המוח, היא בעצם זורקת לאדם, אתה לא יכול לחיות רק את הדד התפקודי, שכאן ועכשיו, אתה נקרא לגדולות, אתה נקרא לפשר, ישראל לזה היא מכוונת, אז לא יכול להיות, אם פסקה בהתחלה כאילו התפלאה, למה יש עם ישראל בעולם, סוף המסקה אומרת, איך אפשר לשוב אחרת, איך יכול לשאול שאני אשאר רק טכנוקרטי, ולא יהיה בו מעוף יותר גדול, שאליו המציאות תהיה קשורה, זה סודה של כנסת ישראל, אז שיהיה לכולכם יום טוב, פה צריך לגשת למנחה, אני לא צריך, אז מי שרוצה אפשר לשאול אותך עכשיו בנחת, כן.
מה הכוונה רוח הפועל שיותר עליונה? מה זה בא
להפוך? לא, כי יש גם רוח קודש, כמו שרמסי, שמציעה דרך שמשון הגיבור, דרך רוח הגבורה, כמו שהרמב"ם אומר, שקשור יותר למשפטים שעסקו בהמשך הפסקה, כאילו. אבל רוח קודש העליונה, זה מזכיר לנו שיש באומה קודם כל משהו אלוקי יותר כזה, כאילו, כן, שזה מדרגות ממש של ספר תהילים, כאילו.
אה, ששם יותר מקפלת, כאילו?
מה זה?
אתם רואים את הפלא?
שם, אמרתי, זה הדרגתיות כאן, הרב מצד המדרג מתאר את זה, הוא מתחיל מהניסים, עובר לנבואה, עובר לכתובים של רוח קודש יותר עליונה, עובר משם לרוח קודש יותר מפורטת, שזה מה שהיה יותר אחר כך, תקוותה נצחית וכו' וכו'. הוא תיאר יותר עליונה לא בלהפוק מזכות השיעי לא כזאת, אבל במדרג שהרב כאן בונה בפסקה, אז עושה קודם כל להזכיר את זה כאילו.
הוא קופץ לתקוות.
התקווה לקפיצה כאילו יותר נמוכה, לא? לרגש לאומי כזה בביטחון, לא? מה זה, מה זה? כן, הוא קופץ לתקווה לקפיצה,
זה משהו הרבה יותר
נמוך, לא? שזה גם, זה שמשון הגיבור,
הרמב"ם
אומר שגם זה רוח הקודש, אבל זה רוח הקודש נמוכה.
אה, זה שמשון הגיבור?
הרב אומר, שמתחיל רוח חבל לפעמים בו, זה שמשון הגיבור, זה גם רוח הקודש, אבל זה דוגמה לרוח הקודש נמוכה. הרב מתחיל קודם כל מהניסים, עובר לנבואה, עובר לראש הגבוהה, שזה ספר תהילים, והרע לא רק שזה נמוכן, שזה תקוותה הנצחית.